קשה לדבר על אודות מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, אביו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק. וגם כשמדברים יש אולי אפשר להגיד כפי גווני התורה וכפי מה שהתורה כוללת בתוכה, כך אפשר לדבר על מרן הרב זצ"ל. כל כך 70 פנים לתורה, 70 גוונים. הרב זצ"ל רב אנפין בכל תחומי התורה, בכל חלקי התורה, בכל גווני התורה. מילה קצרה בניגלה ששמעתי פעם מרב נוסן, הרב שלום נתן רענן קוק, שהיה חתנו של הרב, אז אמר שהרב נתן פעם בישיבה שיעור גדול נגד שיטת הפלפולים, נגד פלפולים בתורה. צריכים ללמוד ישרות, להבין היטב שיטות הראשונים, ולדעת מהראשונים להגיע לעסוקי שמיתא אליבא דהלכתא, שולחן ערוך, נושא הכלים של השולחן ערוך. שיעור גדול היה בישיבה בשנים ההם נגד שיטה זו. אחרי יום, יומיים, כמה ימים, היה שיעור, והרב בשיעור הזה התפלפל בצורה נוראה, פלפל לכאן ולכאן, וסתר ובנה והקים ופרק. הוא אומר לי, רב נוסן אמר, זה לא היה פלפול פולני, זה היה פלפול הונגרי. אני לא יודע מה ההבדלים, לא יודע מה זה הונגרי ומה זה פולני, מה נעשה, אבל ככה הוא אמר. אז אחרי כן, אחרי השיעור, כל התלמידים היו באלם, ניגשו אל הרב, אמרו, עכשיו הרב השבוע דיבר איתנו נגד שיטת הפלפול ושזה. אומר, נכון. אני דיברתי איתכם על מה שצריך להיות הלימוד הקבוע, אבל תלמיד חכם אמיתי צריך לדעת גם לפלפל, וגם ללמוד ככה, וגם ללמוד ככה, וגם ככה. הרב עמוק מאוד בפנימיות התורה, בנשמת התורה. כמו שהרב צבי יהודה אמר בשם בעל הלשם, שהיה נחשב גדול המקובלים, אז רבי שלמה אלישיב, בעל הלשם, שאמר על הרב זצ"ל, כל רז לא אניסלי. אני לא זוכר אם הרב צבי יהודה אמר שהם שאלו את בעל הלשם מה הכוונה, או שאנחנו שאלנו את הרב. בכל אופן הרב צבי יהודה אמר כך, מה הכוונה כל רז לא הנסלה? אמר, כמו שיש בניגלה הרבה שיטות של לימוד, הרבה שיטות של לימוד, הרבה גוונים, דרכי לימוד, דרכי התבוננות בגמרא, צריך להיות גדלות מיוחדת לדעת להבחין, כך גם בפנימיות התורה יש כל מיני שיטות, יש כל מיני דרכים. יש הגרא והרמח"ל והחסידות והספרדים ועוד, זה מה שאני יודע להגיד, הרב צבי יהודה לא פירק. ואמר בעל הלשם על הרב זצ"ל, כל רז לא הנסלי. אין שיטה בקבלה שהרב לא מכיר אותה לפני ולפנים, כל דרך וכל שיטה. ומה איתנו? מה עם הדור שלנו? אז נכון, הרב צבי יהודה היה זהיר מאוד מאוד, מאוד מאוד בעניינים האלה. תמיד דיבר על כך שצריך זהירות גדולה מאוד. מצד שני, אנחנו רואים שהצמאון לפנימיות התורה הולך וגובר. הולך וגובר ממש משנה לשנה, משנה לשנה, מתרבים העוסקים. והרצוי יודע אמר, נכון, נכון, חז"ל אומרים שאפילו רביין התעסקון באי ספרה, בספר הזוהר, צעירים, אבל היא הנותנת שצריך הדרכה נכונה. וצריך זהירות גדולה, איך ניגשים לדברים, איך בונים את הדברים. בנקודה העקרונית, זכיתי פתאום היום שעמדתי שם בהר הזיתים, אז פתאום אני מוצא את עצמי שאני רואה הרב זצ"ל מקדימה, הרב צבי יהודה לידו, רב אברום לידו, שלושתם, ופתאום אני מסתכל מאחוריי, הרב הנזיר, בדיוק מתחת לרב זצ"ל, שורה מתחת ביניהם, יש כזה רווח, הרב הנזיר, ולידו הרב שער ישוב, שגם הוא, שהיום יום השנה של פטירתו, יום השנה נפטר הרב שער ישוב בג' אלול, קשור מאוד מאוד לרב זצ"ל, מאוד. תמיד היה, שמזכיר את הרב זצ"ל, הרב שער השוב היה אומר, איך היה ביטוי שלו, אור ישראל הוא קדושו. אני לא יודע אם זה ביטוי ששמע מהרב הנזיר, אולי הרב יודע, אבל זה, ככה הוא היה מתבטא על הרב זצ"ל. מרן הרב זצ"ל, הוא היה אומר, אור ישראל הוא קדושו. והיה ניכר, הרב שער השוב, כאילו הוא שייך כבר לדור של תלמידי הרב צבי יהודה. אבל הוא עוד גם ראה את הרב זצ"ל. וזה היה ניכר בדיבור שלו. בדיבור שלו היה ניכר שהוא ראה את הרב זצ"ל. וזה אחרת. מי שראה את הרב, יש דבר כזה, אומרים, אמרו ככה על הבן איש חי, אני זוכר משהו כזה, איזה ביטוי כזה, כאילו שהבבא סאלי, איך הצדיק לברכה, אמר שמי שראה את הבן איש חי, אפשר לקבל ממנו ברכות, אפשר לקבל ממנו הכל ישועות, כי הוא ראה את הבן איש חי. אז אני הרגשתי את זה ככה על הרב שער השוב, הוא ראה, הוא ראה. לפני כן היה רב שמעון קליין ועוד, היום מזכירים של הישיבה שגם, היה ניכר עליהם, הם ראו את הרב. כמו שהרב אומר, היית עדיפנה, מחבריי, דחזית אל הרבי מאחורי. ראו מאחוריים, אחורי אחוריים, אבל ראו. באורות הקודש, אורות הקודש, גם כן עבודה ענקית של הרב הנזיר, שעבד 12 שנים על הכתבים של הרב זצ"ל וליקט מהם פסקאות, פסקאות, סידר אותם כפי נושאים. 12 שנים עבד על זה. אגב, דבר מדהים, בספר החדש שיצא, לא כך קראתי בו, אבל זה ראיתי. יצא ספר על הרב הנזיר, לא זוכר את שמה. אז שם מסופר שהרב הנזיר הוציא שלושה כרכים של אורות הקודש, ויש עוד המון 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 כתבים של הרב, אבל הוא כבר לא, הוא אמר, מתי אעשה גם אני לביתי? יש לי המון המון מה לכתוב, אני רוצה לכתוב ספר כל הנבואה, תורת השמעיות הישראלית, ואני מוכרח לעסוק בזה. טוב, ואז הוא התחיל להתעסק בעריכת הספר שלו. וכעבור כמה זמן, מתגלה אליו הרב זצ"ל בחלום. הרב מתגלה אליו בחלום ואומר לו, תראה, יישר כוח גדול על כל מה שעשית, תודה רבה לך על כל מה שעשית בספרים, מאוד מודה לך. אבל עזבת אותי באמצע. עזבת אותי באמצע והלכת לענייניך. הלכת לעניינים שלך ואותי עזבת באמצע. זהו. משהו, אני לא מדייק בדיוק בנוסח. והרב הנזיר התעורר עם החלום הזה, היה מזועזע כולו, ממש מזועזע. מהר קרא לרב יוחנן פריד ואמר לו, תבוא מהר, חייבים לחזור לעבוד על אורות הקודש חלק נוסף. אבל הנה אנחנו רואים, יצאו 8 קבצים, אני כבר איבדתי את השליטה על זה, אני כבר לא יודע מה זה קבצים. 8 קבצים, בסדר, יש א' עד ח', אחר כך יש קובץ כזה וקובץ כזה וקובץ כזה, ולא מפסיק לצאת. קבצים וקבצים וקבצים, ואלה מוצאים, רמת גן מוצאים ככה, והמכון על שם הרציעה מוצאים ככה. זה לא יאומן. כמה הרב כתב. אז אורות הקודש בחלק הראשון זה בעצם מבוא לאורות הקודש. החלק העיקרי של אורות הקודש לפי הרב הנזיר זה חלק ב', זה עיקר אורות הקודש, זה שיטת הוא כאילו בנה שיטה של הרב זצ"ל. אני לא בטוח שהרב צבי יהודה היה מסכים לזה, מסכים, ודאי שהסכים, כי הרב זצ"ל מינה אותו, את הרב הנזיר. אנחנו יודעים שהרב צבי יהודה בנה אורות, ואורות זה אורות הדור ואורות התקופה שלנו. ולעניות דעתי, ולעניות דעתי, אורות זה עיקר האמירה של הרב זצ"ל, החידוש של הרב זצ"ל בתורתו. אורות הקודש זה גם דברים מיוחדים של הרב זצ"ל בוודאי, והסברות מיוחדות, אבל זה לא הנקודה העיקרית, הדור. ארץ ישראל, המלחמה, ישראל ותחייתו, אורות התחייה, אורות ישראל, למהלך האידאות, זה חוט השדרה של הרב זצ"ל. וזה עוד דברים חשובים מאוד מאוד מאוד. ככה זה נראה לי, אני יודעתי. עכשיו ככה הוא מסביר הרב הנזיר, חלק א' זה מין מבוא, הקדמות, וחלק ג' זה תוספות שכלול. אז פרק בתחילת אורות הקודש, ממש תחילת אורות הקודש, חוכמת הקודש, פרק ה', עמוד ה', פרק ה', הקריאה לסודיות, הכותרות נתן אותם הרב הנזיר. כותב, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו מוסר אותו אל תוכן רחב, חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלו. ומתוך כך, רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. הרב מדבר פה גם על האיש היחיד, מהלך שיש אצל האיש היחיד וכן מהלך אצל הדור. מהלך כזה שיש התקדמות רוחנית ומגיע מצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה. נראה לי זה ביטוי מיוחד, הופעתו הרוחנית. אני חושב שכך גם הרב צבי יהודה היה מסביר במקומות שיש את הביטוי הזה, אולי באורות. כמו ש מביא את הרייבד, שהרייבד כותב, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. הופעה זה ביטוי מיוחד של הערה רוחנית, של הסתכלות רוחנית פנימית. יש מצב שאדם מלעיט את עצמו בעוד ועוד 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 ידיעות של תורה, שזה מסביע את הנשמה באורות של תורה, בהלכות, בדינים, בסברות, בהבנות, בהסתכלויות. אבל יש מצב של הופעה, כשהאיש היחיד וכן הדור מגיע למצב שהופעתו הרוחנית כבר קוואי לפעולתה, ואז הוא לא יכול להצטמצם בדברים מוגבלים אם הם לא מביאים אותו אל איזה מרחב רוחני ענק חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלנו, ההתחברות אל הנשמה, ואולי אל מקור הנשמה בגובי גבהים רוחניים. מצב הזה, אומר הרב, זה מצב שרזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. כלומר, הרב קובע שיש מצב כזה. אז באופן יחידי צריך ברור, כל אחד צריך ברור עם הרב שלו, עם ראש הישיבה שלו, ראוי, לא ראוי, מתאים, לא מתאים. ואיך? הרב צבי יהודה היו באים להתייעץ איתו, מקבלים הדרכות, מבריחים. אבל הרב מדבר גם על הדור. הדור, יש מצב שהדור, והוא מסיים, רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. מי זה התובע? מי התובע? הנטבע זה הדור. מי התובע? הקדוש ברוך הוא תובע מהדור. יש תביעות, התורה תובעת מהדור לגלות את עצמו, לגלות את עניינו, לגלות את תפקידו. והרב אומר פה, ממשיך ואומר כך, והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני. אנחנו נשארים רק בניגלה. לא מוכנים להקשיב לתביעה הפנימית הזו. העקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. אפשר לדחות. לא. אנחנו לא נעסוק בדברים האלה, אנחנו לא נלמד את הדברים האלה, אנחנו לא נפתח את עצמנו למדרגות רוחניות יותר גבוהות, יותר נעלות. זה מוביל להתפזרות הכוחות, חולשה, נפילה, אולי נפילה כללית של הדור. הדור מחפש את עצמו בכל מיני מי יודע במה, ובסופו של דבר חוזר עוד הפעם ומבקש את התביעה הזו, אולי ביתר שאת. הוא אומר, ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח, אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם, גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש. לא יודע למה הרב הכניס את זה פה, את הביטויים האלה. גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב ההולך בבטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו, לא יחדלו אותם אמיצי כוח, לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, ודגל רזי תורה וחוסן דת ואמונה ברורה ופנימית וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגוויות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים בידם. זה פרק מאוד חזק, שצריך לדעת שיש מצב כזה של תביעה. נקודה שקשורה לזה, אבל לא בדיוק, אני לא יודע מתי אני צריך לגמור, איפה האב שלו? עד מתי אני... הרב בגלל שהיו מלחמות, כן, כמו שהרב בתחילת אורות הרב אומר, אנחנו לא שוללים שום שיטה של יראת שמיים, של עבודת השם, לא שוללים אף שיטה, אף דרך, ויש הרבה הרבה דרכים של עבודת השם, אבל שיטה שתחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם על רוח האומה, איתה אנחנו נלחם, ונלחם בכל הכוחות, הרב אומר, עם שיטה כזו. הוא מתכוון לזה כיוון מסוים, אולי מפי ש מכיוון אחר לגמרי. אני אגיד לכם, הייתי פעם בשיעור אצל הרב שרעבי, הלכתי, שמע, הרב מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, היה מהמקובלים של ירושלים בדרך שלהם, דווקא הרבנית אשתו, היא התוודעה לרב זצ"ל, והיא התחילה, קנתה אגרות ראייה, רצתה ללמוד אגרות הראייה. הלו, היה שם בשיעור אצלו, היו באים כל מיני אנשים, באים ממאה שערים, באים מכל מיני מקומות, בשבת, בצהריים, באחת בצהריים, היה שיעור 12 וחצי, 1 עד 3, משהו כזה, 4. היה בא תלמיד חכם אחד שהוא היה עכשיו מקובל שם במאה שערים, ואז הוא היה שואל שאלות, ותמיד הרב שרעבי היה מאוד כזה תוקע אותו עם השאלות שלו, לא יודע, היה איזה סיפור מיוחד עם זה. ויום אחד הוא אמר, תדע לך, תשמעו טוב מה שאני אומר, יש כאלה שמאוד מאוד צריך להיזהר מהם, יש כאלה שצריך לנו. אמרנו, למי? מי הרב מתכוון? הרב יגיד לנו, מה הוא מתכוון? הוא אמר לו, אני מדלג פה משהו, איזה משהו שלא קשור עכשיו פה לעניין, לא רוצה להאריך. אז הוא אמר לו, אתה מכיר, אתה יודע טוב מאוד למי אני מתכוון. הוא אומר לו, לא, אני לא... הוא אומר, אני מתכוון לאנשים כמוך, עם כזה כובע, עם שערות, ועם שטריימל, ועם המעיל, כאלה כמוך, מתלבשים כמוך, אליהם אני מתכוון. הוא אמר לו, מה? אנשים צדיקים, יראי שמיים? הוא אומר לו, כן, הם נראים ככה, אבל הם לא מאמינים בסודות התורה. ואנשים שלא מאמינים בסודות התורה, אסור להיות בקשר איתם. הרב מדבר על הנקודה הזו. והרב אומר כך, בעמוד קוף א', גם כמחלק א', פרק פי ד', אמונת הקבלה והבינה הפנימית. בראשית הצעדים של תלמוד רזי תורה, המדבר על מתחילים, שמתחילים ללמוד רזי תורה, כשרואים איך הפרטים מתקשרים זה בזה, עומדים המון המון פרטים ולאט לאט מתחילים לראות איך יש קשר, ומכל מקום אין מבינים את התוכן היסודי שבהם. יודעים פרטים, כך, 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 אבל מה התוכן הפנימי עדיין לא. צריכים לצייר יפה איך שכל אלה הדעות והציורים באו מתוך הופעה רוחנית גדולה ומפוארה של רוח הקודש על ידי השרידים אשר השם קורא. והשלשלת הולכת ונמשכת בקדושה עד שמתאחדת בהלכה למשה מסיני. ואז זורח על ידי כוח אמונה קדושה זו והשארתה אור גדול הישרים, והבינה הפנימית הולכת ומתרחבת, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אמר, צריך מאוד מאוד לזכור, עומדים, אנחנו מורגלים על כל תורת הנגלה, שעליה אנחנו אומרים, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, מה מסרו? מה מסרו? אז זה כתוב במפרשים, לא מדובר פה על תורה שבכתב. תורה שבכתב, משה רבנו מסר ספר תורה לכל שבט ושבט, קיבל ספר תורה. המשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים וכו'. וכפי שהרמב"ם מפרט בהקדמה ליד החזקה. כמנה כל השס כולו, כל התורה כולה, שישה סדרי משנה וכל ההסתעפות ההלכתית שלהם, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחלקה, בגמרא, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי. וכאן הרב זצ"ל אומר, אנחנו צריכים לדעת שלא פחות מזה, פנימיות התורה, נשמת התורה. זה הכל המשך של מסורת של גדולי עולם שהולכת ונמסרת ממשה רבנו, מהלכה למשה מסיני. גם בפרק שאחרי זה, פרק פי וב, פה הוא גם חוזר, שוב הוא אומר, הוא מדבר פה משהו על השערה וודאיות. יש גם השערות בקבלה ויש ודאיות, יש דברים שנמסרים בוודאיות, יש השערות גם באיזה מידה, אבל אדם שעוסק צריך להיות חי בעצם קישור הווייתו באמונת הקבלה, מנאמן לנאמן. יש ציין פה במקורות, גם הרב הנזיר, גם הרב צבי יהודה, זה חוזר גם באגרות, ציין המקור בירושלמי, מנאמן לנאמן, ושם המפרשים מסבירים את זה על משה רבנו, מקבל מהקדוש ברוך הוא את התורה, וזה נקרא שהתורה נמסרת מנאמן, שהקדוש ברוך הוא, האל הנאמן, האומר, עושה, מדבר ומקיים, מוסר למשה רבנו שבכל ביתי נאמן הוא, מנאמן לנאמן. אבל הרב זצ"ל מרחיב את זה על כל גדולי ישראל שבכל הדורות ששומרים בנאמנות על מסורת התורה, עד ראש צורים, חכמים, סופרים, זקנים, נביאים, יהושע ומשה, אבות העולם וראשון אדם. אמר, אמונת הקבלה שהדברים נמסרים מדור לדור, מדור לדור, כפי שאמרתי, הזכרתי את המשנה, כולם ניתנו מרואה אחד מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. אני רק אסיים, רוצה להקריא, יש דברים מופלאים שכתב רב חיים מוולוז'ין על הגר"א, ואין ספק שהרב זצ"ל, העיניקה הגדולה שלו, אולי עיקר העיניקה, הרב הכיר הכל, ידע הכל, אבל העיניקה העיקרית היא מבית מדרשו של הגר"א. אז רב חיים מוולוז'ין כתב הקדמה לספר שנקרא ספרא דצניעותא, ושם הוא מעריך על הגר"א, זה נס שנכתבו איזה דברים על הגר"א. הוא הוא מתחיל מהנגלה, הוא אומר, ונך זה ענן, כמו בעניין הנגלות שבתורתנו הקדושה, שדורות הראשונים הייתה משנתם סדורה להם, תף, תף, קוף, סדרי משנה. הוא אומר, דורות ראשונים לא היו שישה סדרי משנה. תף, תף, קוף, סדרי משנה. כמה נאבד לנו. וכבו רבנו הקדוש וראה והכין, כי מתוקף הגלות החל הזה הן גוונו, עבדנו, איבדנו תורה שבעל פה חס ושלום, כי לא עצרו כוח לטייל בארוכות, איזן וחיקר ועשה רוב פעלים לתורה שבעל פה באסופת וכו' וכו', ותיקן וסידר שישה סדרי משנה לשנות דרך קצרה. רבנו הקדוש קיצר, תמצאת, תמצאת, תמצאת תמצית של כל התורה כולה, וברוח השם אשר דיבר בו כלל בהם כל התו תו קוף סדרים. ואז הוא אומר, כן, ממשיך עוד ומדבר על זה, ואומר בהמשך, כן דון מינה נמי, ככל החיזיון הזה בחלק הנסתרות, פנימיות נשמת התורה הקדושה, אשר גם היא תורה שבעל פה נקראת, לא פחות מה שהניגלה נקרא תורה שבעל פה, כל המשכיות פנימיות התורה זה מסורת של תורה שבעל פה. והוא אומר, כי מסורת היא בידינו פה אל פה עד למשה מסיני. וזה הדברים שהרב זצ"ל אומר, ואומר באופן כללי אנחנו רואים את הצמאון, את התשוקה הגדולה. ויחד עם זה הרב צבי יהודה היה תמיד מדגיש הזהירות הגדולה, רק מתוך כוזרי ומהר"ל, הדברים נוספים של רמח"ל והרב זצ"ל, רק מתוך כך אפשר לגשת לכל מרחבים של פנימיות.